שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי פרץ. רבים מאיתנו חושבים שהגל הרביעי של מגפת הקורונה, שהחל עם החדירה של וריאציית הדלטה, הגיע לסיאו ושכנראה מתחיל לדאוך. אלא שהנתונים של הימים האחרונים לא מאשרים את התחזית הזו, כמות הנדבקים עדיין גדולה, וגם מקדם ההדבקה, ה-R הידוע, שוב עולה מעל לאחד. אז מה קורה פה? כדי לענות על השאלה צריך להתייעץ במומחים הגדולים ביותר, ולכן אנחנו נדבר עם אירן סגל ממכון ויצמן.
אתה זוכר את קרן העושר?
היה משהו כזה, אני לא חושב שיש בה הרבה כסף כרגע.
לא, אין בה הרבה כסף, והייתה אמורה להיות קרן שאמורים להיות בה מאות מיליארדי שקלים, ככה לפחות ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו וגם שר האנרגיה לשעבר יובל שטייניץ הבטיחו לציבור מאות מיליארדי שקלים שהמדינה תקבל מרווחי הגז, ואותם היא אמורה להשקיע בחינוך, בבריאות, ברווחה, אלא שעד היום הכסף בקושי זורם לקרן העושר הזו. והיום בצהריים מתקיים בכנסת דיון בו רשות המיסים חשפה שהסכומים הצפויים להיכנס אליו נמוכים מאוד, ולכן הקרן לא תיפתח בקרוב. מדוע? אנחנו נדבר על כך עם כתב התשתיות שלנו, ישראל פישר.
כמה זמן לוקח בישראל להשלים עסקה לרכישת שטח ענקי ומבוקש בתמורה ליותר ממיליארד שקלים? התשובה היא שזה תלוי. אתמול נודע שחברת הנדלן הציבורית עמות, שבשליטת איש העסקים נתן חס, תשלם יותר ממיליארד וחצי שקלים, תמורת קרקע עליה עומד מרכז לוגיסטי גדול בצריפין, בעסקת בזק שנסגרה והושלמה תוך לא יותר משבוע ימים. אסא ששון, כתב הבורסה, יספר לנו מי המוכר, מי הקונה, ומדוע העסקה הייתה כה מהירה. יאללה, מתחילים.
שלום לפרופסור אירן סגל.
שלום לכם.
אירן ממכון ויצמן כמובן, אתה עוקב אחר נתוני הקורונה מהיום הראשון ואתה מרשים עם כל הגרפים שלך. אז תשמע, אז אחרי כמה ימים שחשבנו שהתחלואה תרד ומקדם ההדבקה כבר ירד, אנחנו רואים חזרה גם של תחלואה יותר גבוהה וגם של מקדם ההדבקה. ונשאלת השאלה, האם הבחירה של הממשלה בדרך הזו של לחיות עם הקורונה, לא לסגור שום דבר, הייתה החלטה נכונה?
אז קודם כל בואו נדבר על נתוני התחלואה של הימים האחרונים. אני חושב שיש בגלל תקופת החגים שיש הרבה הבדלים במספר הבדיקות ומי הולך להיבדק, וגם חילו רק עכשיו שזה דבר טוב בבדיקות המהירות, ובאמת המוני ילדים הלכו להיבדק וגם המוני אנשים לקראת החגים הלכו להיבדק, וזה גם יותר הרבה תחלואה סמויה. אני חושב שבגלל אבל כל השינויים האלו ראינו את נתוני התחלואה משתנים, כל מיני מדדים משתנים בתזזיתיות, והעובדה שהמקדם ירד ל-0.8, הוא לא באמת ירד ל-0.8 להערכתי, העובדה שהוא חזר ועלה ל-1, אני לא חושב שהוא גם ב-1, ואני חושב שאם אנחנו מנתחים את הנתונים ומסתכלים על הנתונים הגולמיים, אנחנו רואים שלמשל השבוע, לעומת שבוע שעבר, היו יותר בדיקות, קצת, היו 3% יותר בדיקות, אבל היו 15% פחות מאומתים ו-16% פחות חולים קשה חדשים. כלומר, השבוע, לעומת שבוע שעבר, אנחנו ממשיכים לראות ירידה בנתונים הגולמיים של התחלואה.
שזה במקביל לעליית מספר המתחסנים בבוסטר, בחיסון השלישי.
בהחלט.
שזה, אם זה לא היה קורה, היינו ממש מודאגים, אם לא היינו רואים ירידה כלשהי.
נכון, ואני חושב שהתחזית שאנחנו גם הצגנו בקבינט הקורונה עוד בתחילת אוגוסט, לפיה ברגע שהתחסנו פה מספיק אנשים בבוסטר, ובתוספת של מתחסנים חדשים, ובתוספת של אנשים שגם ידבקו טבעית בגלל התחלואה הגבוהה, אנחנו הערכנו עוד בתחילת אוגוסט שכל הנתונים האלו, שבאמת הגיעו למספרים מאוד מרשימים, שתרבים ל3 מיליון שקיבלו את הבוסטר, 600 אלף בגל הרביעי שהתחסנו במנה ראשונה, ועוד להערכתי כ-600 אלף שנדבקו ולכן הם מחלימים ומחוסנים טבעית. זו כמות מאוד גדולה של אנשים שהם עכשיו מוגנים, ואנחנו הערכנו שהמספרים האלו יצליחו גם עם משק פתוח להביא את ישראל לבלימה. והאמת שגם הערכה שאנחנו נתנו בכוונה כהצגה למקבלי החלטות הייתה הערכה זהירה, ועד עכשיו הנתונים של התחלואה באמת אפילו יותר טובים מאלו שאנחנו חזינו בהערכה זהירה לקבינט. כלומר, אני חושב שנלקחה פה החלטה אמיצה, כי כמובן יש הרבה אי ודאות סביב הקורונה, אבל התוצאה היא בסופו של דבר שהצליחו לשמור על שגרת חיים כמעט מלאה ועל כלכלה למעשה פתוחה לחלוטין, מבלי להגיע לסף הספיקה בבתי החולים, כלומר עם פחות חולים קשה בבתי החולים ממה שראינו בגל השני וגם בגל השלישי.
זה מעודד מאוד, וכולנו כבר הרגשנו שהנה אנחנו כבר מגיעים אתה יודע, לשלב הזה שבו הגרף מתחיל להתיישר ואפילו לרדת, אלא שמסתכלים על מדינות מערביות אחרות, ואנחנו היינו ראשונים עם הבוסטר והחיסון השלישי, שחלקן חושבות על זה, הודיעו על זה, אבל לא החלו בפועל עדיין עם הבוסטר. אם הגרף שלנו דומה לגרף של מדינות מערביות אחרות, למרות שהם לא קיבלו את החיסון השלישי, איך אתה מסביר את הדברים האלה?
כן, אז אני חושב שבגלל שאנחנו באמת הקדמנו את העולם אפילו במספר חודשים, מה שאנחנו מגלים, ואנחנו היינו באמת הראשונים בישראל לגלות את זה, כי חיסנו ראשונים, זה פשוט רואים את הדעיכה של החיסון אחרי מספר חודשים. זה לא קשור למדינות, זה קשור לביולוגיה של החיסון, וכל המדינות יראו את זה, ובמדינות שבהן תהיה תחלואה ותהיה המשך ההתפרצות, אני מעריך שיתחילו לראות שם עלייה. דרך אגב, בכל המדינות שכרגע רואים, בחלקן רואים עלייה, בחלקן רואים האטה מסוימת, אף אחד עוד לא כרגע התגבר על זן דלתא, ואני חושב שככל שעוברים החודשים, והיעילות של החיסון דועכת גם במדינות אחרות, אז ייתכן מאוד שנתחיל לראות עליות במדינות אחרות, ואני גם מעריך שלאור זה ולאור הנתונים שיוצאים מישראל, אנחנו נראה מדינות אחרות שמקבלות את ההחלטה לחסן בבוסטר השלישי, בוודאי את המבוגרים, ויכול מאוד להיות שגם צעירים יותר, פשוט כי הם מוגנים פחות, ומאותם סיבות שחיסנו את האוכלוסייה בשתי מנות כדי להגן עליהם באורך זמן, יצטרכו לחסן במנה שלישית, פשוט בגלל הביולוגיה של דעיכת היעילות של החיסון.
זאת אומרת, זה שהם התחסנו בפעמיים כמה שבועות ארוכים, או אפילו כמה חודשים אחרינו, אז בעצם כל התסריט שלנו יקרה אצלם בצורה מוגברת בחודשים הקרובים, חלק מהמקרים.
זה בדיוק, ואני חושב שזאת הערכה סבירה. שוב, אנחנו ראינו גם לאורך המגפה שבכל מדינה היו קצת הבדלים בתזמון של עליות וירידות, וזה נובע מכמובן הרבה הבדלים בין מדינות, אבל אני חושב שמאוד סביר שעד שלא יהיה חיסון בבוסטר שלישי, ככל שעובר הזמן ומדינות גם מגיעות לחמישה, שישה חודשים מהרגע שהם נתנו את השתי מנות הראשונות, אנחנו נראה יותר מדינות מגיעות למסקנה שצריך את המנה השלישית כדי לטפל בהתפרצויות. הסתייגות אחת זה שהיו גם הבדלים בחיסונים עצמם, בין מודרנה לבין פייזר, היו גם הבדלים בחיסון של אסטרזניקה בריווח בין מתן שתי המנות, שיש כל מיני מחקרים שמראים שאולי זה גורם לחיסון להיות יעיל לאורך יותר זמן.
מודרנה יותר טוב, בוא תקרא לילד בשמו.
אז יוצאים כמה מחקרים כאלו, אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים לומר את זה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני חושב שבכל מקרה, להבנתי, אני לא בטוח שבכלל הייתה אפשרות, כשהיינו בשיא הגל השלישי, כן. מבחינת כמויות ולוגיסטיקה, לחסן במודרנה. כמובן שגם אז, גם אם הנתון הזה יהיה נכון, אז הוא בוודאי לא היה ידוע, כן. וגם לא בטוח שהייתה אפשרות אחרת, וצריך לומר שהחיסון המסיבי שישראל עשתה במהלך הגל השלישי, הציל פה הרבה מאוד חיים, כמו גם פעולת הבוסטר שבוצעה פה עכשיו.
תגיד לי, לגבי הבוסטר ובכלל לגבי החיסונים, אנחנו מדברים הרבה על תופעות הלוואי של החיסונים, אבל יש תופעת לוואי חברתית שאני חושב שהצלחתי להבחין בה, בטח בשבועות האחרונים, כשהממשלה בוחרת בפתרון של הכל פתוח והכל עובד, אז אני חושב שאנשים אומרים לעצמם, אני מחוסן, אז אני יכול להתנהג כרגיל, והכרגיל הזה הוא מצא את עצמי לפני כמה ימים באיזשהו אירוע שבו אנשים אכלו מאותה צלחת, אנשים שלא מכירים אחד את השני, פשוט צלחת עברה או מגש כזה עבר, וכל אחד דחף את המזלג שלו לשם, ואני הסתכלתי על התופעה הזאת, אנשים בני 45, 50, 60 עושים את הדבר הזה, והשאלה אם אנחנו לא מדברים יותר מדי על החיסון ופחות מדי על הרגלים חברתיים שנראה שלא הצלחנו לעקור אותם בתקופת הקורונה.
כן, יש בהחלט, אני חושב, תופעה כזאת, שצריך כמובן להתייחס אליה ולהישמר במיוחד בתקופות שבהן התחלואה גבוהה, וכרגע למרות הנתונים המעודדים על כיוון של בלימה, עדיין צריך לומר, המספרים והתחלואה הם כרגע ברמות מאוד גבוהות, כלומר הסיכוי של אדם שמסתובב לפגוש אדם שהוא נשא של הנגיף והוא לא יודע על זה, הוא סיכוי גבוה, ולכן בהחלט צריך להיזהר. גם אני חושב שהייתה החלטה מאוד חשובה שנלקחה, וזה בנושא התו הירוק, שאני חושב שזה מתקשר לשאלה שלך, כי כשהיה תו ירוק, ואם חוסנת בשתי מנות ויכולת להיכנס לכל מיני מקומות, אבל אפילו עברו 5-6 חודשים מהרגע שקיבלת את החיסון, אנשים במקום שבו יש תו ירוק גם מרגישים שהם בטוחים, וההרגשה הזאת הייתה אשליה במידה מסוימת לאור הדעיכה של החיסון, ולכן ההחלטה עכשיו בעצם להכיל תו ירוק רק למי שהתחסן לא יותר מלפני 5 חודשים, כלומר מי שעבר מספיק זמן יהיה חייב לקבל את מנת הבוסטר, זאת החלטה חשובה. כמובן, זה עדיין לא מונע את העובדה שבטח ברמות תחלואה כאלו גבוהות, צריך להקפיד על...
בעיקר שהיא לא, אתה יודע, התו הירוק בפועל הוא נאכף רק בצורה מאוד חלקית, לפעמים אתה נכנס למקום, אומרים לך, תראה את התו הירוק, לפעמים אין בן אדם כזה ששואל אותך, אני לא בטוח כמה זה יעיל הדבר הזה, אבל בחזרה קצת לשאלה הראשונה של סמי ולהסבר שלך, איך אתה מציע לאזרחי מדינת ישראל להתייחס לנתונים שיזרמו בימים הקרובים? יש לנו השבוע את כיפור, ואחר כך יש לנו אירועי חג של סוכות. האם הקאוטיות הזאת של המספרים בשבוע האחרון, שלרגע זה נראה נהדר ולרגע פתאום זה נראה מאכזב,
ושנת לימודים כמובן,
ושנת לימודים שתחזור ויום אחד באמצע וכל הדברים האלה, לא צריכים לבוא עם איזשהו המלצה לציבור להרגיע ולהבין שהנתונים יהיו מבולגנים בשבועיים הקרובים, ולא להיבהל וגם לא לחגוג?
אני מסכים ב-100%, וגם כתבתי את זה בחשבון טוויטר שלי, שבנתונים בתקופה הקרובה הולכים להיות מאוד, מאוד מבלבלים, ובאמת הם צפויים מאוד להשתנות. ביום כיפור לא יבצעו בכלל בדיקות, אז כמובן שלא יהיו מאומתים, אז זה ברור שאנחנו נראה לכאורה ירידה במקדם ההדבקה, אבל זה לא דבר שהוא אמיתי וכולי. אז באמת אני חושב שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה, דבר ראשון, ולהסתכל יותר על הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם, יותר הנתונים הקשיחים שפחות או לא מושפעים בעצם מבדיקות, וזה נתונים של החולים קשה, ששם כאמור לפחות בשבוע האחרון אנחנו רואים את המשך הירידה בסך החולים קשה החדשים. צריך לומר שאת עיקר הירידות אנחנו גם רואים באנשים שהתחסנו, במיוחד בדגש על אנשים שהתחסנו בבוסטר, ואנשים שלא התחסנו הם כרגע באמת הרוב, אפילו במספרים מוחלטים, של האנשים שגם חולים קשה חדשים,
כן,
וגם...
ולא רק ביחס ל-100,000 איש. כן, תגיד לי, אני ראיתי, פרופסור סגל לסיום, ראיתי ניתוח של רשת בלומברג, שדיברה עם כל מיני מומחים, והם מתארים את הקורונה כמשהו שאין מה לעשות, שהוא יהיה פה עוד הרבה מאוד זמן. בצוותים שמייעצים לממשלה בנושא הקורונה, האם אתם מתייחסים כל הזמן לחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, או שאתם גם מדברים על איך החיים ייראו בשנה, שנתיים הקרובות?
אני חושב שמנסים לחשוב גם על הטווח הארוך, כמובן שיש שם, ככל שאתה חושב לטווח יותר ארוך, יש יותר אי-ודאויות, אבל יש פעולות שאנחנו ממליצים לעשות, שבכל מקרה יעזרו, כמו משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן, זה נושא העברור במקומות ציבוריים, בבתי ספר, זה השקעה בתשתיות שתעזור גם בקורונה, אבל בכלל בווירוסים, וכל השקעה שנעשה שם היא באופן ישיר, תוריד את מקדם ההדבקה לקורונה ולהרבה דברים אחרים, אז זה למשל דברים שבטוח נרוויח מביצוע שלהם בטווח ארוך.
וצריך לקחת בחשבון גם ששוב, לך תדע כמה וריאנטים אחרים, ואולי אפילו עמידים יותר לחיסון, יכולים להתפתח. מה התחזיות של מומחים?
לא באמת יודעים, וברור שיהיו עוד וריאנטים. האם יהיו וריאנטים שגם יהיו מדבקים יותר מהווריאנטים שראינו, בינתיים ראינו באמת... הגיע הווריאנט הבריטי, ואחרי זה הווריאנט של דלטה, שהיו כל פעם מדבקים יותר גם. אנחנו לא יודעים לומר, והם יהיו כאלה שיהיו עמידים לחיסון. כן למדנו שאנחנו צריכים להתכונן לאירועים כאלו, ואני חושב שהיום, אחרי שנה וחצי של התמודדות עם המגיפה, אני חושב שאנחנו כן יודעים יותר להעריך את האפקטיביות של הרבה כלים שניתן להפעיל. ולראיה, אני חושב שבסופו של דבר, למשל בעידן החיסונים, בגל הרביעי, ההתנהלות הייתה עכשיו התנהלות טובה, במובן שבסופו של דבר המשק נשאר פתוח.
הגל הראשון שבעצם בו לא הוטל סגר.
נכון, נכון. עכשיו, כמובן, זה לא שאפשר להשוות את זה לגלים שבהם...
כן, לא היו חיסונים. כן, זה עולם חדש.
זה ברור, זה ברור. אבל אפשר היה גם לראות איך בנתונים הנוכחיים אפשר היה ללכת לצעדים מחמירים יותר, שבסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתרות שהציבה הממשלה, כלומר, משק כמה שיותר פתוח, כל עוד לא מגיעים לסף הספיקה, אז זה הצליחו לבצע מבלי להטיל מגבלות חמורות על...
טוב, נקווה שזה יישאר כך גם אחרי החגים, ושהנתונים לא ישכנעו את המדינה אחרת, או לחשוב שבאמת היא טעתה בגישה הזו.
זה נכון.
יפה. תודה רבה, פרופסור אירן סגל.
חג שמח.
תודה לכם. יום טוב להתראות.
שלום לישראל פישר.
שלום.
כתב שלנו לענייני אנרגיה ותשתיות. תשמע, אנחנו מספיק סקנים כדי לזכור שראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו הבטיח שתוקם קרן עושר ואליה יזרמו התמלוגים ממאגרי הגז ויהיו בה מאות מיליארדי שקלים. והנה היום נציגי רשות המיסים מגיעים לכנסת ומספרים כמה הצטבר באותה קרן עושר, שהאמת לא נעים לי לקרוא לה, אולי קרן העוני. כמה כסף יש שם?
סכום חלוט 441 מיליון שקל, שזה לעומת נתונים שהציגה רשות המיסים ביולי של 741 מיליון שקל.
מה ההבדל בין החלוט לבין לא חלוט?
כן. זה סכום סופי, שאין עליו יותר מחלוקת, שהם לא יצטרכו להחזיר
441 שום... מיליון שקלים, זה מה שיש בקרן הזו, ואף אחד לא יבוא עליהם בטענות, אבל יש עוד 300 מיליון שקלים... שעליהם יהיו טענות, ומי? וטייקוני הגז ירצו,
טייקוני הגז,
טוענים שהם שלהם.
טוענים שזה כסף שלהם, ובעצם
שזה בעצם יש דיונים, משפטים. הם בעצם טוענים שזה האושר שלהם, ושאל תיגעו להם באושר.
זו בדיוק הבעיה. צריך לומר שרשות המיסים הציגה את הנתונים החלוטים גם ביולי, אז באותם דיונים בכנסת, אבל לאורך כל הזמן הם אמרו 740, 740, 740, תפתפו את המספר הזה, ופתאום היום מגיעים נציגי רשות המסים ואומרים, לא, הסכום שצריך להתייחס אליו זה 440 מיליון שקל, ופה חברי ועדת קרן העושר, שזו ועדה מיוחדת שהתפקיד שלה לזרז את הקמת קרן העושר, אמרו, אז על מה בכלל אנחנו מדברים פה היום? הקרן לא תקום לפחות עד סוף שנה הבאה.
כן, צריך רק להזכיר שיש פה איזה אבן דרך מסוימת שהוגדרה בזמנו ב-2014, כשהחוק נחקק, שקבעו שהקרן הזו לא תתחיל לפעול עד שלא יצטברו בה מיליארד שקלים. מיליארד שקלים שאין עליהם מחלוקת, שאיתם אפשר להתחיל לעבוד, ומה לעשות, ולהשקיע אותם בתחומים חברתיים, חינוכיים וכדומה.
בדיוק, אז בכלל הדיון היום נועד להיות סקירה של בנק ישראל, איך תיראה קרן העושר, מה יעשו עם הכסף, מה תהיה מדיניות ההשקעות, מי יהיו החברים בה, ואז, כבדרך אגב, רשות המיסים אמרה, לא, זה את הסכום המדויק של כמה באמת אפשר להשתמש בו עכשיו, והדיון השתנה כולו, לזה שהקרן בכלל לא יכולה לקום. כמו שאתה אמרת, שזו קרן עוני, גם מוסי רז, יור הוועדה, אמר את זה, ואלה טענה, רגע, אם אלה הסכומים שיהיו בקרן, ובתחזית של משרד האוצר, במקרה הכי טוב, בטווח הנראה לעין, הכסף שיועבר מהקרן לתקציב המדינה, יהיה 500 מיליון שקל. זה פרומיל מהתקציב, לעומת 450 מיליארד.
אבל איך הוא מגיע אפילו לסכום הזה? אנחנו פה מתווכחים בין 441 ל-741, כאילו שזה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא למה אין בזה עשרות מיליארדים בשלב הזה, ביחס להבטחות הקודמות, שהיו בכל זאת מבוססות על איזושהי הערכה ראשונית. מה כאן השתבש? זה לא כמות הגז שיוצאת מהאדמה, כי כרגע המון המון גז יוצא מהאדמה, גם מתמר וגם מלוויתן. אז איפה הפער הגדול, במקום לריב על מאות מיליוני שקלים, אני רוצה להתווכח על עשרות מיליארדים של שקלים.
קודם כל, כל התחזיות, גם אז שפורסמו, אפשר לומר בוודאות שהמאות מיליארדים זה סכום מופרך לחלוטין, שהוא עלה לצרכים פוליטיים ופופוליסטיים. חוץ לזה, החברות משלמות את הכסף למדינה בשלושה אפיקים שונים. מס חברות, שכל החברות משלמות, תמלוגים במסגרת חוק הנפט, שזה בין 10% ל-12%, תלוי בפרשנות, גם על זה אין מתווכחות, שזה הולך למנהל אוצרות טבע של משרד האנרגיה, ומשם לתקציב המדינה, ואת מס רווחי יתר, שזה השישינסקי הזה שכולנו מדברים עליו, וזה הכסף שהיה אמור לעבור לקרן העושר. אז גם אם מסתכלים על התמלוגים שהחברות משלמות במסגרת חוק הנפט, זה מגיע לערך מיליארד שקל בשנה.
כן, אגב, צריך לזכור שבמסגרת חוק שישינסקי נקבע שהיזמים יקבלו קודם כל את מלוא ההחזר על ההשקעה שלהם, בתוספת רווח מסוים, ורק אחר כך המדינה מתחילה לקבל את החלק שלה. לי זה נשמע כאילו שהיזמים מצאו את הנוסחה, איך נקרא לזה, להגיש הוצאות, כמו עצמאי כזה שיודע להגיש הוצאות למס הכנסה, הם הצליחו למצוא את הנוסחה שמאפשרת להראות עוד ועוד הוצאות, כדי לעכב או לדחות את הרגע שבו המדינה מתחילה לפגוש את אותם עשרות מיליארדים או מאות מיליארדים שהבטיחו לה.
זו אחת הטענות שעלו, אבל עלתה טענה שאלה איתן שישינסקי ולובי 99, שקשורה למשאבי טבע אחרים, לאו דווקא גז. תסתכל על חיל, שיש לה זיכיונות...
ים המלח.
בים המלח, קורא לקריאת פוספטים שם והשלג. היא לא שילמה עדיין מס רווחי יתר בכלל.
מעולם.
אפס שקל. רשות המיסים מוקדם יותר השנה ביקשה ממנה, בואי תשלמי לנו 240 מיליון שקל על 2016-2017. עד היום היא לא שילמה כלום. אם הכסף הזה היה משולם, לקרן עוד הייתה קצת מתקדמת לפחות. משהו, אני לא מדבר עוד על שנים אחר כך, על 18, 19 ו-20, ועד היום חיל בעצם לא שילמה כלום. ולא רק זה, בא יובל שטייניץ, שר האנרגיה לשעבר, ואמר, אוקיי, הזיכיון של החברה שם, של רותם אמפרט, חברה בת של חיל, מסתיים בסוף השנה הנוכחית, במקום לצאת עכשיו למכרז, כי יש עוד 3 שנים, עוד חלקים שם שמסתיימים, במקום לצאת עכשיו למכרז, בוא נעריך להם אוטומטית ב3 שנים את הזיכיון שם. שרת האנרגיה הנוכחית, קרין אלהרר, אמרה, רגע, 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 אבל מה קורה עם התמלוגים? מה קורה עם הכסף שהם משלמים? חשב הכללי במשרד האוצר גם פתח בבדיקה של סכום התשלומים שהחברה משלמת, ואלהרר אמרה, עד שאין לי תשובה ממשרד האוצר, אני לא מעריכה להם את הזיכיון.
כן.
אם וכאשר קרן העושר תגיע למיליארד שקלים, והיא תיפתח, איך היא תנועל? מי יעמוד בראשה? מי יקבל את ההחלטות איפה לשים את הכסף? ובאיזה אפיקים? אילו אפיקים?
בעצם יהיו בקרן 2 גופים מרכזיים. תהיה את מועצת הקרן, שהיושב ראש שלה יהיה שר האוצר, ויהיו בה גם נציג בנק ישראל ונציג משרד ראש הממשלה, ועוד 3 נציגי ציבור. חוץ מזה תהיה ועדת ההשקעות, שגם שם יהיו 2 שהם נציגים של הממשלה, ועוד 3 חברים שהם נבחרי ציבור. ועדת האיתור עוד לא הגישה את השמות לאישור הממשלה, זאת אומרת, אין לנו בכלל הנהלה לקרן הזו בינתיים. לפי מה שאני יודע, התגבשו שמות, יש שמות, חלקם ודאים יותר, חלקם פחות, אבל הממשלה צריכה לאשר בכל מקרה את נציגי הציבור. אחר כך יש את מדיניות ההשקעות של הקרן, שזו ועדת ההשקעות יצטרך לקבוע, כל מיני פרויקטים חברתיים, פרויקטים שכמובן צריכים להניב לה רווח, סכומים כלכליים, תחשוב למשל קרן כזו, אם רווחי גז יכולה להשקיע בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, שיניבו לרווחים בעתיד.
ישראל, צריך להזכיר פה, דיברנו על זה קודם, הזכרנו את הסכומים, שזה מאות מיליוני שקלים בלבד, אבל התחזית של בנק ישראל הייתה שעד 2022 יהיו בקרן קצת יותר מ-14 מיליארד שקלים. כלומר, בנק ישראל פה גם כן טעה בגדול בחישובים שלו. למה הוא טעה? איך הוא מסביר את הטעות?
לאורך הדרך היו חישובים גם של משרד האוצר, גם של בנק ישראל וגם של רשות המיסים בנפרד.
כן, אבל בנק ישראל הוא כאילו מהאום, הוא אמור לתת פה תחזית קצת יותר נקייה ופחות
אינטרסים, הוא לא היה חלק ממתווה הגז, אז לכאורה הוא לא צבוע באינטרסים.
נכון. כל התחזיות טעו. הדיון היום גם מתמקד בשאלה, רגע, מאיפה נבע הפער בין התחזיות? אז היו כאלה שאמרו, זה עניין של תמחור, לא תמחרו נכון את המחיר של הגז, ואת הייצוא של הגז, ומחירי הגז ירדו, אבל זה לא כל כך נכון, זאת אומרת, מחירי הגז בעולם עכשיו הם באמת גבוהים מאוד, ואם החברות כשהן מייצאות קצת, אז הן נהנות מזה, אבל פה בישראל במשך שנים, היה למאגר תמר לפחות, חוזה גז מרכזי, במחיר גבוה מאוד ביחס למחיר בעולם, מול חברת החשמל.
מחיר נתון וידוע.
מחיר נתון וידוע, שבסיס שלו הגיע ל$6.3 ליחידת חום, בעוד חברות פרטיות שילמו $4 ליחידת חום, לפעמים $4.5 ליחידת חום, ופה חברת החשמל שילמה מחיר מאוד גבוה. אז גם התירוץ הזה
של... ואנחנו שילמנו לחברת החשמל מחיר מאוד גבוה.
דוח מבקר המדינה העריך את זה אז שהמחיר, שהנזק של אותו חוזה גז היה 8 מיליארד שקל שאנחנו...
אז בעצם מבחינת הציבור הישראלי, אם נסכם את הנקודה, זה עובד כך. אנחנו ממשיכים לשלם מחירי חשמל גבוהים, לא הרווחנו מאוד מזה שהוריד, שבעצם חברת החשמל עשתה את הסכם הגז, ושתיים, כשהיינו אמורים לקבל מהתמלוגים, בטח ממאגר תמר, שכבר משלם את מס שישינסקי, הרבה יותר כסף, היינו אמורים לקבל 14 מיליארד שקלים עד 2022, אנחנו רחוקים מאוד מהסכום הזה. כלומר, הציבור הישראלי עוד לא ממש, מה, נקרא לזה, גם, נהנה באמת מהתגליות
גם,
האלה.
גם בתוכנית המקורית, על פי הערכות, בוא נגיד אפילו הפופוליסטיות, הפוליטיות שניתנו, הכסף שהיה אמור להגיע לקרן הגז, היה אמור להישאר שם לדורות, ואנחנו כדור הנוכחי או כדורות הנוכחיים, היינו אמורים ליהנות מהרווחים של, של ההשקעה. אז אתה יודע מה? זה לא היה נכון לחלוטין כשהובטח לנו מאות מיליוני מיליארדים אז, וזה עוד פחות נכון עכשיו, כי אפילו אם יש שם קצת כסף, ואני לא רוצה לקרוא למיליארד שקל, שקל וחצי, אבל זה לא הרבה במונחים של מדינת ישראל. מה? אז הם יעשו 5%, אז נראה 5% שילכו לתקציב המדינה. זה כמעט בדיחה. אפשר פשוט לבוא עם השורה התחתונה ולהגיד, חבר'ה, זוכרים את קרן העושר? לא הייתה וגם לא תהיה.
לא תהיה, וגם כשמדברים עכשיו על פיתוח של מאגרי גז נוספים, צריך לחשוב על המחיר הסביבתי של פיתוח שכזה, מול התועלת הכלכלית למדינת ישראל, ומתברר שהתועלת הכלכלית למדינת ישראל לא כזו גבוהה כמו שחשבו.
כן.
טוב, אז עם הבשורות, איך נקרא לזה? הגומות האלה.
למה הגומות? לנו, דיברנו על זה שהגל הרביעי מתחיל להירגע. אל תהיה שלילי.
אוקיי, אז לא נהיה שלילי. סאל פישר, תודה רבה.
תודה.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
כתב הבורסה שלנו, עסקאות גדולות, בדרך כלל לוקחות הרבה זמן, אפילו כל מי שקונה דירה יודע שזה תהליך שלוקח חודשים ארוכים במקרה הטוב, והנה, מתוך הדיווחים לבורסה, אתה מדווח על עסקה של 1.5 מיליארד שקלים, בקרקע ענקית עם מרכז לוגיסטי שרבים מכירים שהם עוברים לידו באזור צריפין, והיא נסגרה תוך שבוע.
נכון.
איך כדבר כזה קורה?
אז זהו, המוכר, קודם כל חשוב להבין מי היה המוכר. המוכר היה קרן הפנסיה של סוכנות היהודית. הם ראו את השינוי שהולך להיות באגח המיועדות, שהולכים לעבור ממבנה של אגח מיועדות, לאגח מבטיחות, עם הבטחת תשואה של המדינה, והם לא ממש אהבו את זה. אמרו, יש לנו קרקע בצריפין, שקנינו אותה לפני 20 שנה, שהייתה התחליף לאותה מגרות חוב מיועדות, נזכיר למאזינים, אותה מגרות חוב שנותנות תשואה של 4.86, שרק קרן פנסיה יכולה לקנות אותם. אמרו, בואו, נחליף. הקרקע נמצאת, הנדלן נמצא בסי, 4.86 זו תשואה פנומנלית. קדימה, נמכור. נכנסו באמת למכרז מאוד מאוד מהיר. אנחנו מדברים על באמת תוך שבוע עד שהזוכה הגיש 1.5 מיליארד שקל, שזה באמת הרבה מעל הערכות מחיר שהם ציפו, כדי שהם יוכלו לקנות את אותם אגח מיועדות ובכך למלא את המחסנים של קרן הפנסיה באגח מיועדות במקום בנדלן.
אוקיי, אז בעצם מה שקורה זה שהם מוותרים על נכס שמניב להם תשואה של כמה אחוזים?
3-3.5%.
ואומרים, אני רוצה לחזור לחק הבטוח של הממשלה ולקבל תשואה של 4.86% באמצעות אותן אגרות חוב מיועדות.
עכשיו חשוב סמי להזכיר פה שזה מנגנון שעובד בגלל שמדובר בקרן ותיקה שלפני 20 שנה עשתה באמת את הטרייד-אוף הזה, ולכן היום יכולה לעשות כמו שאמרנו.
לחוסכים חדשים, הסיפור הזה לא רלוונטי לצורך העניין.
גם אין לה שם חוסכים חדשים, אז כלומר זה חוסכים ותיקים, כלומר זה מהלך מאוד ייחודי.
אבל תגיד, אבל כל הזמן אומרים לנו שהנדלן בגואה ומסגשג ושאפשר לעשות שם יופי של תשואות. יכול להיות שהם הגיעו למסקנה שהשווי של הנכס הזה כבר לא יעלה יותר מדי, ולכן התשואה לא תגדל מעבר לשכר דירה?
עכשיו נשאלת השאלה באיזה צד אתה, אם הצד קונה או בצד המוכר? הצד הקונה...
אני בצד בא... שם רק נדבר על זה.
זהו, הצד הקונה, חברת אמות, באה ואמרה, קראו טוב טוב את הטבע, של, את הטמה שלה, של צריפין, ופתאום גילו, מאחר הם לא יכולים לשנות את הייעוד של המרכז הלוגיסטי, הוא חייב להישאר מרכז לוגיסטי, הם פתאום גילו שהם לא צריכים לבנות את זה לגובה של 6 מטר כפי שזה כיום, אלא לגובה של 18 מטר כפי שניתן.
כלומר, אפשר להשביח.
אפשר להשביח למעשה את המרכז הלוגיסטי הזה ולשלש את גודלו, כן, כי אנחנו תמיד חושבים רק לרוחב, פה הם חושבים גם לגובה, ולמעשה לייצר מרכז לוגיסטי גדול הרבה יותר עם דאטה סנטר, שלמעשה יוכל להניב להם תשואה גבוהה בהרבה ממה שהם כיום מקבלים. זה התכנון, למעשה, זה מה שבעמות ראו, ולכן היו מוכנים לשלם 1.5 מיליארד שקל.
הלהיטות של קרן הפנסיה הזו, ששוב פעם, זה לא סיפור שרלוונטי לרוב החוסכים החדשים, אי אפשר להיכנס עליה, אפילו אם רוצים, הלהיטות שלה לעשות את העסקה הזאת היא בגלל שהאגח מיועדות הולכות אולי להשתנות למנגנון אחר, היא מוזרה במובן הזה של לוחות הזמנים. הרי עדיין ייקח זמן עד שכל הסיפור הזה עם האגח מיועדות, שנמצא בחוק ההסדרים, יעבור בכנסת, יעבור בוועדות הכנסת, יהפוך לחוק, יופעל דה פקטו. למה הם היו כל כך לחוצים לעשות את זה בעסקה תוך שבוע, ולא משכו את המכרז יותר זמן ונתנו הזדמנויות, ולא עשו התמחרות נוספת בין הזוכה למספר 2 למספר 3, תהליכים מקובלים בדרך כלל.
הדדליין שלהם הוא אוקטובר. כלומר, גם אם יש שינוי, אז השינוי ייכנס מאוקטובר וקדימה. כלומר, גם אם השינוי ייכנס בעוד מספר חודשים...
זאת אומרת, החגים באמצע, זה בעיה.
החגים, בדיוק. הוא יתחיל להיחשב מאוקטובר. וקרן הפנסיה העדיפה לא להיות בכלל במשחק הזה. להגיד, אני מראש, יש לי את האג"ח המיועדות שלי, אתם לא יכולים לשנות לי שום דבר, אני מראש נמצאת במשחק, או טרום אוקטובר, ולמעשה הם מצאו את עצמם במין ספטמבר כזה, שאין לך יותר מדי ימי עבודה, בגלל החגים וכו', ולכן נכנסו באמת למעלה. שאלה באמת הטובה, למה לא עשו את זה באוגוסט, כן? זה לא שהם יכלו לדעת.
שאלה יותר טובה,
מה יעשו אחרים?
אם חברת השקעות, חברת נדלן, כמו עמות, אומרת, אני יכולה להפוך את הנכס הזה להרבה יותר מושבח, למה קרן הפנסיה לא אומרת, אני אשאר שותפה של אותה חברת נדלן, אני עצמי לא יודעת להשביח את הנכסים האלה, אני אשאר שותפה ברבע או בשליש, ואני אנסה להרוויח גם מזה שהם ישביחו דרך הקרקע.
סמי, איך אומרים? אנחנו, היה לנו דיון שלם בדיוק על הנקודה הזאת. למה אנחנו לא ניכנס לזה? קרנות פנסיה הם משקיעים פיננסיים, הם לא יודעות לנהל עסק. זאת אומרת, הן לא יודעות לבוא עכשיו ולהשביח קרקע. הן לא יודעות את
זה. בגלל זה, אתה אומר, בוא נשאר חברת... שותף של זה שיודע
יכול
לעשות
להיות,
את זה.
יכול מאוד להיות שבאמת היו צריכים לבוא ולהגיד, תשמעו, בואו ניכנס לאיזושהי עסקת קומבינציה, 80, 20, לא משנה.
שמישהו אחר ינהל.
נכון, אבל הן מעדיפות לא להיכנס לתחומים האלה, הן מעדיפות פלן ונילה, לקנות, למכור, יש להם פה באמת רווח באמת גדול ויפה, להמיר את זה ב-4.86, ככה שזה בהחלט נראה לי מהלך פיננסי לא רע בכלל, מאוד שהתשואות שעמות מסתכלת זה סביב ה-5%, כלומר, די זה.
תאמר לי, אז לסיום, אסה, האם יש עוד עסקאות כאלה בקנה שמסתובבות, עוד גופים שירצו לממש נדלן מהר כדי לנצל את החלון הזה של חזרה לאגח המיועדות לפני שהסיפור הזה משתנה ויווצר איזה לחץ כלשהו על מחירי הנדלן?
כרגע אני לא חושב שיש, כי למעשה...
זה המקרה אחד ויוצא דופן.
זה המקרה אחד ויוצא דופן, כי מרבית הגופים מוסדיים, גם כאלה שעשו עסקות של טרייד-אוף, עשו את זה בדרך כלל כנגד הבנקים ולא כנגד קרקעות כאלה ואחרות. כלומר, כנגד פקדונות בבנקים וכאלה, שכן שרצו לשמור לעצמם את הגמישות הפיננסית, ולא ללכת לקרקע. אבל כן, רק נציין שהיום מתחיל הדיון הראשון בוועדת כספים בנושא של האגח המיועדות, ונחכה ונראה מה יהיה.
בהחלט, נעשה על זה גם כן שיחה.
נעשה על זה גם כן שיחה.
אבל אחרי החגים, מה שנקרא.
לגמרי.
תודה רבה.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם לדן ברומר ויונתן בנייביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.